ったんだっていうのも הבאתי לכם בקשר לנושא הזה של הדלקה, כאילו בסוף הסוגיה של מקום ההדלקה, אז הבאתי גם את הנושא הזה של להדליק בחוץ, להדליק בפנים, שהנושא הזה הוא הנושא הזה הוא שיש כל מיני מנהגים היום, כאלה שככה, יש כאלה שנוהגים ככה. כי אמרנו שנר חנוכה זה אחד הדברים שהכי הרבה מנהגים, כל אחד נוהג משהו אחר. ההלכה ממש לא ברורה. פה אני מצלם לכם איזה קטע, היה שם ויכוח בירחון הזה, מוריה, משהו מלפני 40 שנה בערך, כך של למד א', אז היה שם ויכוח בעניין הזה, ש... היה רב אחד כנראה הרב, התשובה הזאת של הרב דיבלסקי מתייחסת לאיזושהי תשובה אחרת של איזה רב שהוא אפילו לא הזכיר את שמו, כן? הוא כותב שהתפרסם מעד רב גאון אחד שלי את המאמר, כן? הוא לא כותב מי זה, כי הוא לא רצה, כיוון שהוא חולק עליו ומתקיף אותו, אז הוא לא רצה להזכיר את שמו בכלל כדי לא לפגוע בו. ובאמת זה לא חשוב מי זה הרב הזה. על כל פנים, היה רב שכתב בירחון הקודם מאמר כדי להוכיח ממש באותות ומופתים, להוכיח שבעצם צריך להדליק בפנים, בתוך הבית, כמו שעת הסכנה, גם בארץ ישראל. הרב הזה היה גר בתל אביב, הרב שכאילו הרב דיבלסקי מתווכח איתו. אז הוא כתב שצריך להדליק בפנים, בתוך הבית, וכאילו הוא ניסה לטעון כזאת טענה, הוא ניסה לבנות על כזה מין דבר, שכאילו ההלכה הזאת, ברגע שההלכה, כאילו ברגע שהתחילו להדליק בשעת הסכנה, זה היה הרעיון שלו, שברגע שהתחילו להדליק בשעת הסכנה, אז כאילו התבטל התקנה. אין יותר תקנה של נר חנוכה ונשאר רק ההדלקה של שעת הסכנה. זה היה כאילו הדבר היחידי שנשאר. והוא ניסה להוכיח כאלה דברים מפה ומשם ומכאן עד שבסוף הוא אפילו הפריז על המידה, הרי בשביל זה הוא יצא במאמר, כי הוא הפריז על המידה אותו רב, ואמר שמי שמדליק בחוץ זה מחזיק יוהרה. אז לכן, עד כדי כך, אתה תתחיל להתקיף את מי שמדליק בחוץ, הוא לא בסדר, כי זה מחזק יוהרה. ובעצם זה רק לפנים, והכל בנוי על ה... ויש שם במאמר, הוא יש שם... כי חלק, אתם רואים בתוך המאמר של הרב דיבלסקי, אתם רואים שהוא כל מיני טיעונים, מה שאותו רב ניסה להגיד, אתם רואים שזה... הוא ניסה להגיד כל מיני דברים, ומה שהוא טוען כנגדו בעצם, וזה לפי דעתי הטענה העיקרית, הוא חוזר על זה כאן במאמר, הוא חוזר על זה, נגיד, אם אני קורא נגיד בהתחלה, בדף אחד הוא כותב, הנה כל גדולי הראשונים שכל בית ישראל נשען עליהם, העתיקו בספריהם דינא דגמרא, ומדליקים על פתח ביתו מבחוץ, ומעריף, רמב"ם, ראש, טור שולחן ערוך והלכה, בסימן תרע"א סעיף ה' וכו'. ומשמע, דסביר עלי דדין זה נוהג גם בזמן הזה במקום שאפשר. זאת אומרת שהטענה שלו היא שתגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול לפלפל, אתה יכול להוכיח אותות מופתים, אתה יכול להביא לי ממסכת סופרים ולהגיד שזה ככה ורואים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. בסופו של דבר יש לך ריף, רמב״ם, ראש, טור, שולחן ערוך. זהו. וזה מה שנפסק. ומה כתוב בשולחן ערוך? השולחן ערוך העתיק את הדין של הגמרא, שנר חנוכה מניח אותו על פתח ביתו מבחוץ, מהדר בעלייה מניחו בחלון, בשעת הסכנה מניחו על שולחנו. אז אם כן, אז ברור שההלכה לא התבטלה. זה מבחינת ריף רמב״ם ראש, ההלכה לא התבטלה. ודרך אגב, זה גם לא סביר לחלוטין שההלכה התבטלה. אני אומר סתם, לפעמים חבל על כל הפלפול. שמישהו עושה כזה פלפול ארוך בשביל להוכיח דבר שהוא מלכתחילה לא מסתבר בכלל. אני יודע, מכל השאס, כי זה רב גאון באמת. הוא כותב שזה רב, איך הוא כותב שם? רב גאון אחד. באמת רב גאון, כי הרב ההוא היה בקי בכל השאס. אז הוא הביא מפה איזה תקנה שהתבטלה, ומשם איזה תקנה שהתבטלה. ממש שליטה בכל השאס. רב גאון, אבל מה אפשר לעשות? פה התקנה של נר חנוכה היא באה כמקשה אחת. זה לא שבהתחלה היה נר חנוכה, אחר כך פתאום הגיעה שעת הסכנה וביטלו את התקנה של נר חנוכה. לכל היה מקשה אחת. נר חנוכה פתח ביתו מבחוץ, אם בעלייה בחלון, אם בשעת סכנה על שולחנו ודיו. זה מה שהברייתא אומרת, זאת אומרת, זה התקנה, ככה התקנה מלכתחילה הייתה. שיש לך מצב רגיל, מצב סכנה, מצב עלייה. זהו. אז ברור שאם ככה התקנה יצאה לאור, אז ברור שלא יכול להיות שאם אני אהיה בשעת הסכנה, אז פתאום יתבטל לי התקנה הראשונה. זאת אומרת, יכול להיות דבר כזה שחזל תקנו איזושהי תקנה. אחרי הרבה שנים קרה משהו, היה איזה גזירות שמד או משהו, לא יודע מה, שעת הסכנה והתקנה התבטלה. ואז יכול להיות מצב שכיוון שהתבטלה, התבטלה, היא לא חזרה יותר. נגיד, יכול להיות דבר כזה. אבל ברור שכאן זה לא שייך. לא שייך, חבל על המאמצים. ברור שהשעת הסכנה לא יכול לבטל את עיקר התקנה, מכיוון שהכל בא במקשה אחת, הכל בא בברייתא במקשה אחת. אם זה ככה, אז ככה, אם זה סכנה, אז ככה, ואם זה זה, אז ככה. לא יכול להיות שתקנה אחת מבטלת את השנייה. זה לא יכול להיות, זה פשוט מופרך. והראיה הכי גדולה זה פשוט, יש לך ריף, רמב״ם, ראש, טור, שולחן ערוך. הם מביאים את הברייתא. אז למה הם מביאים? מה, שולחן ערוך פוסק הלכה למשיכה? כמו שכותב, נראה תכף, בילקוט יוסף גם שואל את זה, מה, שולחן ערוך פוסק הלכה למשיכה? ברור שאם השולחן ערוך כותב הלכה, אז הלכה נוהגת. אז ברור שהדין הזה של פתח ביתו מבחוץ, זאת אומרת, בסדר, ראינו אותה, יש פה ויכוח עם תוספות ורשי, ויש כאן ויכוח בפוסקים, האם זה בפתח החצר או בפתח הבית, יכול להיות ויכוח כזה, אבל ברור שהתקנה היא הדלקה בחוץ. אני אומר יותר מזה, הרי לאורך הדורות אנחנו רואים שבספרד הדליקו בחוץ, כלומר הדליקו באופן של פרסום הניסה כלפי חוץ בספרד. נכון שהטור הדליק את זה מאחורי הדלת, אבל עובדה שהטור חשש הטור חשש לכל הדינים של נר חנוכה מבחוץ. זאת אומרת, הטור כתב את הדין של עד שתכלה רגל מן השוק, כי הפרסום הניסה מבחינת הטור הביא את הדין של חשד, בגלל שמבחינת הטור, כיוון שרואים את הנר כלפי חוץ כשפותחים את הדלת, אז יש פרסום הניסה כלפי חוץ. זאת אומרת, מבחינת הטור, למרות ששמו את הנר מאחורי הדלת בספרד, כלומר לא פחדו לשים את זה ממש במקום שכל הזמן רואים את זה, שמו את זה מאחורי הדלת, אבל ראו את זה. מי שהלך ברשות הרבים, ברגע שבנם פתח דלת, אז ראו אם יש לו נר או אין לו נר. אז היה כן פרסום הניסה כלפי חוץ, ולכן זה הטור הביא את ההלכה של עד שתכלה רגל. הוא לא הביא את הדין של באמת, מה שהפוסקי אשכנז אמרו שעד עד עד עלות השחר אתה יכול להדליק נר חנוכה. טור הביא שעיקר מצוותה זה השטיח לרגל מן השוק. זאת אומרת שאפילו בזמן הגלות, אפילו בזמן הגלות בספרד הדליקו עם פרסום הנס כלפי חוץ. ובסך הכל באשכנז היה גזרות, ולכן פחדו שם והדליקו בתוך הבית, בבית החורף, כמו שאמרנו. זאת אומרת, כמו שהרמ"א אומר, בפנים ממש. אבל מה פתאום להגיד שכתוצאה מכך התקנה התבטלה וכל מיני כאלה דברים? כן, זאת אומרת, זה לא נכון כמה פעמים. זאת אומרת, פעם אחת זה לא נכון בגלל שהיו ארצות שכן המשיכו להדליק עם פרסום הניסה כלפי חוץ. וחוץ מזה, בכלל מופרך כל העניין הזה. זה מופרך, זה הכל מופרך. לכן זה מה שהוא טוען נגדו, שבסופו של דבר לא יעזרו כל התמרונים. בסופו של דבר, הפסק הלכה הוא נגזר מריף רמב"ם ראש שולחן ערוך. זהו. נכון שהוא כותב כאן, תסתכלו בעמוד 2, הוא כותב ש... לעניות דעתי יש גם סמך מדעת כמה ראשונים, הלא הם הרבינו ירוחם בפירוש הדיני בחוץ ובעל העיתור שיבולי הלכת ותניא אבו אל מועד, שמהם יש ללמוד זכות גם על המדליקים בפנים בארצנו הקדושה, אשר אין כאן בסייעתא דשמיא שום טעם מכל הטעמים למניעת ההדלקה בחוץ כדינה, ואף על פי כן הרי רוב רובם מדליקים בפנים. זאת אומרת שהוא אומר, אין לזה טעם, אבל הוא מודה שהרבה אנשים מדליקים בפנים, ויש כאן לימוד זכות, אבל הוא אומר, כי תכף נראה, הוא אומר שיש כאן כמה ראשונים ש... יש פה כמה ראשונים שאולי אפשר ללמד זכות מדבריהם, אבל הוא אומר, מעיקר דינה דגמרה וגדולי הראשונים והטור שולחן ארוך, בוודאי שבארץ הקודש יש להדליק בחוץ ממש כעיקר דינה דגמרה, כי אין כאן שום טעם למניעת הדבר הזה וכו'. ואחר כך הוא כותב כאן כל מיני דברים שכנראה הוא אומר, הראשונים כנראה שהתחילו להחזיר עטרת מצווה זו ליושנה הם תלמידי הגר"א, שמידי אותם ארצה בתחילת יסוד היישוב. זאת אומרת, הקהילות האשכנזיות בארץ ישראל יסודם בתלמידי הגר"א. מי שהקים פה בארץ זה רב ישראל משקלוב, בעלייה של תלמידי הגר"א, משם הקהילות האשכנזיות. ולכן עד היום בכל מיני, יש כל מיני מנהגי הגר"א שנכנסו לתוך הקהילות האשכנזיות, בגלל שבאמת באמת הראשונים שהקימו את הקהילות האשכנזיות בארץ ישראל זה היו תלמידי הגר"א. אז הוא אומר, אז כנראה שהם ניסו להחזיר עטרה ליושנה, הם ניסו להחזיר עטרת מצווה זו ליושנה, זאת אומרת הם היו שסניקים ותלמידי הגר"א, והם הם הם החליטו להדליק, הם החליטו להדליק על להחזיר את ההדלקה על מדינה דגמרה, ולכן נוצר מצב שחלק מהאנשים כן מדליק בחוץ. נגיד הוא אומר שבירושלים המדקדקים במצוות, הוא אומר במספר 3 כותב שם שמביא איזה רב מירושלים שכותב שפה עיקר הקודש ירושלים נוהגים המדקדקים במצוות להניח נרות חנוכה אצל פתח הביתה מבחוץ, וכן עיקר המצווה של נר חנוכה וכולי. ואחר כך הוא מביא ספר דברי מאיר הרב רם קפלן שליטה. מישהו יודע מי זה בכלל? הרב קפלן? שמעתם פעם כזה שם? הרב של צפת. טוב, בכל פנים הוא כותב ש... שאין כיום שום היתר להדליק מבפנים וכו'. תראו, הטענה, אני נאמר ככה, הטענה הבסיסית זאת אומרת, הוא אומר ככה, המדגדקים, גם בירושלים וגם במקומות אחרים בארץ, המדגדקים, כלומר, היהודים שקצת יותר ככה בהלכה, קצת יותר מדגדקים בהלכות, אז הם מדליקים, גם לפני 40 שנה שהוא כתב את זה, הרב ליבלצקי, גם לפני 40 שנה שהוא כתב את זה, המדגדקים מדליקים בחוץ. אני במו עיניי ראיתי את זה בירושלים לפני קרוב ל... לא יודע. את משהו גם כן, משהו כמו 45 שנה. גם כן, ראיתי שהם מדליקים על פתח חצרות בירושלים. והמדגדקים נוהגים את זה בכל מיני מקומות, ויש ציבור גדול שמדליק בפנים. והוא ממש צריך, לשנות את זה. צריך לשנות. הנקודה, באמת, תראו, הנקודה המרכזית כאן, למה... הוא אמר, יש איזה מקום ללמד זכות עליהם, הוא כתב. הוא אמר, זה מה שקראתי מקודם, שיש גם איזה סמך מראשונים ללמד זכות על המדליקים בפנים בארצנו. אתם יכולים לראות, למשל, בספר האיתור, אני צילמתי לכם את זה, הוא הזכיר פה את ספר האיתור. אז הספר האיתור כותב... נר חנוכה, מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, עם יד ארבע עלייה מניחו בחלון, אישת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו, ואחר שנהגו על הסכנה, נהגו. מי שיכול להניחה מבחוץ, מניחה מבחוץ. נמלא, אבל פתחו. הוא אומר, אחר שנהגו על הסכנה, נהגו. והוא כותב בהגהות, פתח הדביר, הוא כותב, רוצה לומר, אף שאין סכנה, מכל מקום נהגו להניחו על השולחן ועיין באור זרוע שתמל מנהגנו כיוון שאין סכנה למה אין לנו מדליקים בחצרות כיוון שכתב רבינו ניחא אחר שנהגו על הסכנה נהגו זאת אומרת יש איזשהו סמך בראשונים בעל האיתור יש איזשהו סמך וכנראה עוד כמה ראשונים העתיקו אותו את בעל האיתור יש איזשהו סמך למי שמדליק בפנים שבא לאיתור אומר אחרי שנהגו על הסכנה נהגו מזה נשמע כאילו שכבר עכשיו אחרי שנהגו על הסכנה אז גם עכשיו המנהג הוא אפילו נשאר המנהג אפילו שלא בשעת סכנה למרות שהדבר לא מובן לכאורה למה? לא זה בכלל שנהגו נהגו זה לא מובן מה שהוא אומר אבל כל פעמים כתוב ובא לאיתור כתוב כזה דבר אבל איך פוסקים הלכה? הלכה פוסקים לפי שולחן ערוך זה מה שהוא אומר יש ריף רמב״ם ראש, הם מעתיקים את הדין הדגמרה, שהם נר חנוכה, אני יכול על פתח ביתונים בחוץ. שעת הסכנה, זה, אבל אם אין לך שעת הסכנה, אז כל הזמן אני יכול על פתח ביתונים בחוץ, הדין הזה לא מבוטל. השולחן אורך לא כותב הלכות למשיכה, או הלכות שנתבטלו ולא קיימים. ברור שאם השולחן אורך כותב שנר חנוכה, מצווה לה, אני יכול על פתח ביתונים בחוץ, אז זה נוהג בזמן הזה. לפי שולחן אורך, מרן. הוא אומר, אם יש סכנה, מה נכון זה? זאת אומרת, הטענה היא ככה, תביא מה שאתה רוצה, כלומר, יש לך, אתה אומר, אתה מביא מקורות מספר האיתור, אולי מעוד כמה ראשונים שאתה רואה מתוך דבריהם, שכיוון שנהגו, נהגו, כיוון שנהגו על שעת הסכנה, אז נהגו. ומזה אפשר להבין שאפילו אם זה לא שעת סכנה עכשיו, אז כבר נהגו להדליק בפנים. למרות שזה לכאורה לא מובן מה זה. לא מובן מה הראשונים האלה אומרים. אבל אני אומר, אפילו נקבל את זה, בסדר. אבל זה לא הלכה. הלכה פוסקים לפי שולחן ערוך, לפי מרן בית יוסף. ככה פוסקים הלכה. לא פוסקים לפי איזה ספר ראשונים שמצאתי וכו'. אלא מה שככה מנהג? איזה מנהג? באירופה היה מנהג ששעת סכנה. הרבה שנים ולא יודע מה שקרה שם פה בארץ זה לא מי אומר שפה בארץ זה המנהג משולחן ערוך מביא שצריך להדליק בפתח מתונות בחוץ זה כנראה לא המנהג ככה לא, תראו לא כל דבר שאתה מסתכל ואתה רואה מה שיהודים עושים אז זה לא תמיד המנהג הוא לא תמיד זה מנהג לפעמים זה סתם בלגן, שפשוט אנשים באו מחוץ לארץ, לארץ ישראל, באו משעת הסכנה למקום שאין שעת סכנה, נגיד, ולא שמו לב שבעצם כל ההלכה משתנה. זה לא מנהג. לא, קשה מאוד להגיד שכאילו אנשים באו מחוץ לארץ, הביאו איתם את המנהג חוץ לארץ, לשעת הסכנה על הארץ. אבל אתה לא יכול, כי המנהג ששעת הסכנה הוא לא תקף במקום שאין סכנה. אתה לא יכול להביא איתך את המנהג שחוץ לארץ לארץ ישראל. זאת אומרת, תראו, זאת אומרת שפה מבחינת הטענה הבסיסית היא שהדלקה בחוץ זה סק שולחן ארוך, זה בעצם הטענה. ריף, רמב"ם, ראש, שולחן ארוך, הדלקה בחוץ במקום שאין סכנה. עכשיו, יש ראשונים שיש סמך מדבריהם שלמרות שיש סכנה, כיוון שנהגו, נהגו, יש איתור. יש עוד כמה ראשונים שהוא ציטט פה. אבל אני אומר, זה לא העיקר, זה לא הדעה העיקרית, כי צריך ללכת לפי שולחן ערוך, ולא ללכת לפי כזה מנהג, שלך תדע על המנהג הזה, מאיפה הוא. תראו, אני אומר לכם דבר כזה, לפי דעתי, במיוחד שהמנהג הזה לא מובן, לא מובן בכלל, מה זה אחר שנהגו נהגו, מה זה? לפי דעתי, הפשט של כל הראשונים האלה שכתבו אחר שנהגו נהגו, המשט של דבריהם הוא כזה, שמכיוון שהם חיו במקום ש... זאת אומרת, נכון שבעל האיתור חי, אני חושב, בצרפת. אני חושב. לא חי שלא מספרד, הוא חי בצרפת. אבל אומר, הם חיו במקומות שהיה לפעמים סכנה להדליק נר חנוכה, כי היה מדי פעם, היו גזרות ושמדות ופוגרומים וכל מיני דברים היו במשך הגלות. לפעמים היה המצב יותר טוב. לפעמים המצב היה קצת יותר טוב ולא היה סכנה. אפשר היה למצוא גם שנים כאלה, אבל היו גם שנים טובות, לא היה כל הזמן רק רדיפות, רק גזרות, רק שמדות. אפשר היה למצוא גם פה ושם איזה שטח, איזה כמה שנים טובות שיש שקט. אתה יכול לשים נר חנוכה ולא קורה כלום. אז אני חושב שהראשונים האלה התכוונו לומר ככה, שמכיוון שאנחנו, כאילו, אני אומר ככה, אנחנו חיים במקום שמדי פעם יש סכנה. וקשה מאוד להעריך תמיד מתי כן, מתי לא. אז זה מה שהם התכוונו אחר שנהגו, כמו שהתכוונו לדעתי בעל האיתור, אחר שנהגו על הסכנה, נהגו. כלומר, אנחנו בעצם נמצאים במקום שבאופן עקרוני מדי פעם יש סכנה. וקשה מאוד כל שנה לעשות הערכה מחדש. אם אתה תגיד לאנשים, כל שנה אתה תוציא הוראה חדשה, פעם תגיד להם תדליקו בחוץ, פעם תגידו תדליקו בפנים, מה יקרה? בסוף, גם כשיש סכנה, אנשים ידליקו בחוץ ויכנסו לסכנה. זה הבעל האיתור. לא, אני אומר ככה, הרי הרב הזה, הרב, איך קוראים לו, הרב דיבליצקי, הוא אומר אין טעם לדבר. מה זה אחרי שנהגו מקום אחר שנהגו נהגו? אין לזה טעם. ולכן אני מפרש לך את זה. אני מפרש לך מה שהוא אומר לך. הרי אין לזה דבר בלי טעם. אז אני אפרש את זה, ואני אומר ככה. הראשונים שכתבו אחר שנהגו נהגו, הם התכוונו דבר כזה. התכוונו, אתה לא יכול כל כמה זמן לשנות את ההדלקה. אתה חי בין הגויים, מדי פעם יש גזרות ושמדות. ואז אוי ואבוי מי שידליק נר חנוכה. שיראו את זה בחוץ. אז אי אפשר ככה. אז אי אפשר לחיות ככה. כל שנה יהיה ויכוח מחדש אם להדליק את הנרות חנוכה בחוץ או לא. זה בלתי אפשרי. אז לכן מי שחי בין הגויים במקום שמדי פעם יש סכנות ופוגרומים ורדיפות, אז הוא לא מדליק נר חנוכה מבחוץ, כי הוא לא יכול לעשות כל שנה הערכה מחדש אם יש סכנה או אין סכנה. זה מה שמתכוונו. אנחנו חיים בגלות. אגב, בספר אורחות חיים כתוב בפירוש בגלות, כך הוא כותב, אנחנו בגלות לא מדליקים בחוץ. כי אתה חי בגלות, ויום, יש יום אחד כזה ויום אחד כזה. יש חנוכה שמח וחנוכה עצוב. אתה אף פעם לא יודע, אז אתה יכול לפעמים, לפעמים יש לך, עכשיו פתאום נגיד יש כמה שנים שקט. עכשיו נגיד, אני יודע מה, עלה המלך ויקום מלך חדש, ועכשיו יש קצת סדר ויש קצת שקט. אז אתה, מה תגיד לכולם? טוב, עכשיו חבר'ה, עכשיו תדליקו בחוץ, נגמרה סכנה. אז אנשים התחילו להתרגל להדליק בחוץ, פתאום התחלף שוב המלך למלך לא טוב, או לשלטון לא טוב, ושוב, ופתאום יהיה סכנה. אנשים יגידו מה היה בשנה שעברה, מה היה כל השנים, נדלקנו בחוץ, אז גם עכשיו נדליק בחוץ. אבל לא, פתאום זה סכנה. אז לכן הראשונים האלה אמרו, אז לא, אל תתעסק עכשיו עם זה. כיוון שנהגו בשעת, אנחנו חיים במקום כזה שאי אפשר להתעסק עם זה. אנחנו נוהגים להדליק בפנים וגמרנו. אחר שנהגו, נהגו. זה לפי דעתי הפשט. ובאמת, היו מקומות שלא עשו חשבון כזה. זה חשבון של אשכנז. מי שכתב את זה, אני חושב, הוא כתב את זה בצרפת, בעל האיתור. האור זרוע זה אשכנז. הספר האיתור, אני חושב שזה לצרפת. זה לא ספרד. בספרד שמו את הנרות על פתח הדלת מבפנים, וכשמישהו היה פותח את הדלת הוא ראה את, אז ראו את הנרות מרשות הרבים. זאת אומרת שהם לא כל כך, הם פחדו קצת, אז הם אמרו טוב, נשים את הנר, כאילו מצאו איזה פשרה, נשים את הנר כמו שהטור שם את הנר מבפנים, אבל כשפותחים את הדלת רואים אותו. ולכן בספרד היה כן פרסום הניסה כלפי חוץ, וכל הדינים של פרסום הניסה כלפי חוץ היו בספרד, כי כנראה שבספרד עד, גם בספרד היה, הגיעו שנים לא טובות, אבל היה בספרד זה לא היה כמו באשכנז, והיה עשרות שנים מה שנקרא תור הזהב. עשרות שנים יהודים חיו בספרד בלי רדיפות. אחר כך זה התחיל. לפני גירוש ספרד, כמה עשרות שנים התחילו פתאום גזרות ושמדות וכל מיני כאלה דברים גם בספרד. בבקשה?
כל עוד היו המוסלמים בספרד.
טוב, יכול להיות שזה מבחינה היסטורית, אבל על כל פנים, אני רוצה לומר ככה, בספרד לא היה את זה. בספרד כן הדליקו עם פרסום מניסה כלפי חוץ. וזה לפי דעתי אומר שזה בעיות של אשכנז, שגם היו הרבה רדיפות וגזרות. ולכן אמרו, די, תשאירו כבר את הנר בפנים. אנחנו לא נתעסק עם זה. לא נתחיל עכשיו להתעסק, זה אני חושב מה שהוא מתכוון. אין פה שום היגיון אחר לבוא ולהגיד שבגלל שנהגו בשעת הסכנה, אז לכן גם שלא בשעת הסכנה, מה פתאום? הרי חז"ל אמרו שאם זה ככה, זה ככה. ואם זה ככה, אמרו, נר חנוכה מניח על זה בחוץ. אם סכנה בפנים, ואם זה לא סכנה, אז בחוץ. אז מה אתה אומר לי אחר שנהגו נהגו? מה זה? אז אני אומר, זה לפי דעתי הנקודה, וזה כמו שכתוב בספר אורחות חיים, גם כתוב ככה. כתוב, עכשיו בגלות מדליקים בפנים, כי מי שחי בגלות אז הוא לא יודע מה ילד יום, הוא לא יודע, היום טוב, היום יש יום טוב, יש יום פחות טוב. זה אני חושב הנקודה. אבל אני אומר להלכה, ברור שההלכה היא כמו שולחן ערוך, ההלכה היא כמו מרן. זה בעצם הטענה העיקרית שטוען הרב גבליצקי, שהוא אומר, כל הפסקים שאתה תגיד, אתה נגד שולחן ערוך. והמנהג הזה, זה מנהג הזה של לך תדע, המנהג הזה לא נהגו אותו בכל מקום, וגם איפה שנהגו אותו, לפי דעתי זה בגלל שגרו במקום סכנה. לא בכל מקום, בספרד לא נהגו אותו הרבה שנים, והטור לא הדליק נרות, הטור לא הדליק ככה, הוא לא הדליק בפנים, את הנרות שלו היה פרסום מניסה כלפי חוץ, כל הראשונים שחיו בספרד הדליקו בצורה כזאת, שראו את זה מבחוץ, אז זה מנהג שהיה באשכנז, בגלל העומס של הגזרות והשמדות שהיו באשכנז, בגלל זה היה מצב כזה, אבל יש פסק שולחן ערוך. אז תראו, לכן אני חושב ככה, שלמרות שנגיד בספר ילקוט יוסף, אז גם הרב עבדיה יוסף הוא גם כן מודה, שהוא גם כן כותב שמבחינת שולחן ערוך צריך להדליק בחוץ, כי על הרב הזה שהוא מביא כאן יש זה נמצא בילקוט יוסף, זה נמצא בדין אח סיני בחנוכה, יש שם. עכשיו הוא גם כן מביא שם, הרב עובדיה יוסף מביא שם גם כן את אותו שוט שהרב דיבליצקי מביא, אותו שוט, אותו רב שרצה להגיד שחייבים להדליק בפנים ומי שמדליק בחוץ כאילו זה חיישנה ליוהרה שמדליק בחוץ. אז על זה כתב הרב עובדיה שבאמת הפריז על המידה ונוראות נפלאתי עליו, שהרי בשולחן ערוך סימן תרה כותב מרן דין הגמרא שמדליק על פתחו מבחוץ ורק בשעת הסכנה מדליק בפנים, ואת הוא כמש ולהנהלכת למשיכה. ואז הוא כותב בסוגריים הרב עובדיה, נקודה חשובה, היין יביע אומר דקהי גבנה לא שייך מוציא לעז על הראשונים. זה גם כן איזה נשק שהרב הזה רצה להשתמש. הוא אמר היו המון רבנים, המון אנשים שהדליקו בפנים, אז אם אתה מדליק בחוץ אתה כאילו מוציא לעז על הראשונים, אסור לך לשנות את המנהג, אתה מוציא לעז על הראשונים שהדליקו בפנים. אז הוא אומר עיין שם במילואים מה שכתב, אבי אומר שכתבתי שלא שייך בזה מוציא לעז על הראשונים, כי זה לא שייך בקאי גבנה. החשש הזה של לעז על הראשונים זה ספציפי לדברים מסוימים, זה לא בכל דבר, זה לא נכון. אם יש מנהג שהוא לא טוב, שהוא בטעות יסודו, ואתה משנה אותו, אתה לא נמנע מלשנות אותו בגלל שאתה תוציא לעז על הראשונים, אין דבר כזה. והוא אומר, הרב עובדיה כותב ככה, אני מורה ברבים שהמדליק בחוץ שאין רוח נושבת או בפנס מוגן מרוח, יפה עושה. אבל אחר כך הוא כותב, מכל מקום מדליקים בפנים, יש להם על מה שיסמוכו, ואף לכתחילה יוצאים בזה, כמו שכתב בעל הדיברות, שזה האיתור. הרב עובדיה כתב כאן שלפי דעתו, הוא אומר, אני מורה ברבים שזה טוב להדליק בחוץ, אבל הוא אומר, מי שמדליק בפנים, יש לו על מה לסמוך, ואפילו לכתחילה, כי הוא סומך על ספר האיתור. יש פה בעיה קצת, כי מה זה אתה סומך הספר האיתור? אתה לפני רגע אמרת שמרן פסק לא ככה. אני חשבתי שפוסקים לפי מרן. פתאום אתה הולך לפי ספר האיתור? עכשיו, חוץ מזה, שלפי דעתי, זה לא ייתכן. אתה אומר, אתה פוסק דבר שאין לו היגיון, זה כמו שאומר הרב דיבליצקי. מה זה הכיוון שנהגו? מה זה? איזה המצאה זאת? ההיגיון היחידי שיכול להיות זה כמו שאני אמרתי, שכשאתה חי בשעת הסכנה אז אתה לא בודק כל פעם מחדש אם יש או אין סכנה, כי אתה חי בגלות, אתה חי במקום סכנה. אולי לזה התכוון הרב עובדיה גם כן, שאנחנו חיים עדיין בגלות בשעת סכנה, ולכן אנחנו לא צריכים כל שנה לבדוק מחדש. אז אם כן הגענו שוב פעם לפוליטיקה, זאת אומרת, יכול להיות שגם הוא התכוון לזה, בגלל שזה לא מובן. אתה לפני רגע אומר שזה דעת שולחן ערוך, אז למה אתה אומר שהם סומכים על הבעל האיתור? בעל האיתור אומר, אחרי שנהגו על הסכנה, נהגו, מה זה? איזה מין טיעון זה? מה זה? טיעון לא מובן. אלא מה? שהטיעון הזה יכול להיות מובן במקום שאתה באמת חי בגלות, במקום שיש לך גזרות או לגויים עליך, ויש לך עכשיו כמה שנים, נהיה שקט. אז אומרים לך, תשמע, אל תשנה את ההדלקה, כי בסך הכל אתה חי בגלות, הגלות מזמין סכנה. בוא נגיד ככה, גלות זה מצב שמזמין סכנה, ולכן במצב כזה אתה לא כל פעם תשנה את זה. אז עכשיו אנחנו חיים בגלות, אז זה סכנה, אבל לא חיים עכשיו בגלות, לא חיים בגלות. זה לא נכון, פה בארץ יש ריבונות יהודית בארץ ישראל. הריבונות שיש היום זה אותו הריבונות שהיה בזמן יהודה המכבי. אותו דבר, מדינת ישראל היום זה קופי של המדינה של יהודה המכבי. אותו דבר, זה שלטון יהודי בארץ ישראל. ותחת שלטון, והיו לו מלחמות, היה לו בלגן שם על החשמונאים, עשרות שנים, אחד אחרי השני, המשיכו להילחם מלחמות נגד נגד מה שהיה היוונים, מה שחזל קוראים יוונים, כן, לא חשוב איך זה מבחינה היסטורית, איך קראו להם. במשך עשרות שנים, החשמונאים נלחמו, יהודה, ואחר כך זה עבר ליונתן, ואחר כך זה עבר לשמעון, ועבר מאח לאח השלטון. במשך עשרות שנים, לקח עשרות שנים עד שנהיה שקט במדינה של החשמונאים. ובכל אותם השנים, שהם כל המלחמות וכל הצרות שהיו, הדליקו נרות חנוכה. אז אני אומר, כשיש ריבונות יהודית בארץ ישראל, זה המציאות של התקנה. ככה תקנו את התקנה. וזה חזר היום, יש ריבונות יהודית בארץ ישראל, בין אם זה מוצא חן בעיניך או בין אם לא, יש ריבונות יהודית. ולכן אני אומר שאין היום סיבה, אין סיבה, גם הדיברות, האיתור, זה לא סמך. בגלל שדעתי הוא דיבר בגלות. אחרת אי אפשר להבין מה הוא דיבר. אי אפשר להבין בכלל מה הוא דיבר, מה זה? בגלל שפעם נהגו לפי שעת הסכנה, אז לכן אתה ממשיך לנהוג את זה גם כשאין סכנה. מה ההיגיון בזה? כמו שהרב דבלצקי שואל. מה ההיגיון בזה? אלא מה? ההיגיון היחידי הוא, כמו שאני אומר, כי אתה חי בגלות. וכשאתה חי בגלות, אז אתה לא יכול כל שנה להחליט מחדש. אבל אתה לא... בסדר, אז ברגע שאתה לא חי בגלות, אז ההלכה משתנה, וזהו, זה חוזר לתקנה העיקרית. אני אומר, היום זה מגוחך להדליק בפנים. זה פשוט מגוחך. מי שמדליק בפנים, זה יהדות מאובנת. זאת אומרת, המציאות השתנתה, אתה חי במקום אחר, אתה חי בריבונות יהודית בארץ ישראל, ואתה ממשיך לחיות, כאילו שאתה חי באשכנז, באיזה חור תחת שלטון הגויים. ואתה לא שם לב שהמציאות השתנתה. אתה חי במקום אחר, איפה אתה חי? כלומר, השאלה היא איפה אתה חי, יהודי, איפה אתה חי? אני אומר, היום להדליק בפנים זה פשוט מגוחך. זה מה שאני חושב. זה מצחיק. אתה משחק בנדמה לי, כאילו יעני אתה חי בגלות. אתה חי בגלות, איפה גלות? אתה לא מזהה שיש כבר ריבונות? אתה לא מזהה ריבונות? אתה יכול להגיד שאתה כועס על המדינה ולא נותן באמון במנהיגים, ותגיד מה שאתה רוצה, אבל ריבונות יש? יש. ארץ ישראל יש? יש. אז זהו, אז יש את התקנה. זה לא גלות. אתה לא חי, היום ממשיכים, אתה שומע היום, זה אחד הדברים הכי מדהימים, אני אומר, זה דברים מדהימים שקיימים. אתה שומע היום אנשים מדברים על הגלות, שאנחנו חיים בגלות. נגיד, אתה שומע את זה מחבדניקים. הם אומרים שאנחנו חיים בגלות. כי הם אומרים, החבדניקים אומרים, שהמשיח מוציא את עם ישראל מהגלות. ולכן, כיוון שהמשיח עדיין לא בא, אז כי המשיח לא בא, כי קרה שם איזו תקלה בדרך. הוא לא בא, אז אנחנו עדיין בגלות. לא יכול להיות. כי אם אנחנו לא בגלות, אז יש פה סתירה לוגית. איך עם ישראל לא בגלות, והמשיח לא הגיע? זה סתירה לוגית מבחינת חב"ד. לא יכול להיות. אז כיוון שזה לא יכול להיות, אז אנחנו חיים בגלות. אבל אני אומר, מה זה אתה חי בגלות? סליחה. כן? תפתח את החלון ותראה שאתה לא חי בגלות. יש ריבונות, יש דגל ישראל. זה מזכיר לי מערכון של אפרים קישון, שני יהודים מתווכחים בחדר, אחד אומר לו, בניין ההסתדרות נפל, אתם לא יודעים מה זה הסתדרות. פעם היה בן גוריון, מפאי, הסתדרות. היום זה מה זה הסתדרות? זה שום דבר. פעם הסתדרות זה משהו. בן גוריון, מפאי, הסתדרות. אומר לו, בניין ההסתדרות נפל. אומר לו, ידי, לא יכול להיות. לא, אין דבר כזה. אז אומר, תפתח את החלון, תראה. אתה גר מול ההסתדרות, תפתח את החלון, תראה. אומר, לא, אני לא מוכן לפתוח את החלון, כי זה לא יכול להיות. תסתכל. לא? הוא לא מוכן, זה משהו שלא יכול להיות. בניין ההסתדרות נפל, לא יכול להיות. אז אני אומר, יהודי אומר, אנחנו חיים בגלות. אני אומר, תסתכל, תפתח את החלון, תראה שאתה לא חי. תסתכל, אתה חי בריבונות יהודית. סליחה, אתה חי בריבונות יהודית. יהודי, תתעורר. אז הוא אומר, לא, זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כי המשיח לא הגיע. אז מה, אז בגלל שיש לך קושייה, אז המציאות לא קיימת? זה אני אומר, זה מגוחך. זה לא שייך לפוליטיקה, זה לא שייך לציונות. אתם יודעים מה, תשימו מה שאתם רוצים על הראש. זה לא שייך לציונות, זה שייך למציאות. זה שייך למציאות. יש ריבונות יהודית בארץ ישראל, אז איך אתה מדבר על גלות? זה ריבונות יהודית. יושב בממשלה, יושב אגודה, ש"ס, כל מיני... אז מה, אז אתה אומר, הם לא טובים, הם לא טובים, אבל לא משהו, מה נורא והיום? בסדר, יכול להיות שהם לא טובים. ומה, ובזמן מלכי ישראל כולם היו טובים? אחאב היה טוב? אחאב חי בגלות או לא? הוא היה מלך שהכיבושים שלו היו יותר טובים מהכיבושים של דוד המלך. כך חז"ל אומרים. מישהו יכול להגיד שעם ישראל חי בגלות בזמן אחאב? ומישהו יכול להגיד שאחאב הוא נחמד? או משהו כזה? אז זה לא קשור, זה לא קשור. ריבונות זה ריבונות. אז הלך הגלות. חבר'ה, הלכה הגלות. אין מה לעשות, הלכה הגלות. הלך הגלות, חזר הדלקת נר חנוכה למקומו, על פי שולחן ערוך. וזה תובנה שלצערי, עוד לא נפל הסימון עדיין. עוד לא נפל הסימון לתובנה הזאת. ולכן, זה מה שקורה, שעדיין נאבקים על ההדלקה בפנים. עדיין הרבנים נלחמים אחד עם השני, צריך להדליק בפנים ובחוץ, בפנים ובחוץ. זה שייך, פסה, זה שייך להיסטוריה. אתה חי במדינת ישראל, בדיוק באותם התנאים של יהודה המכבי. ככה זה היה בחנוכה, אז, בימים ההם, בזמן הזה. בדיוק אותו דבר. ואז הדליקו, ואף אחד לא אמר שהוא חי בגלות, וגם אין תדליק, ותגיד לי שאתה חי בגלות. אז אני אומר, תראו, זה, הוויכוח הזה, תראו, זה, פה צריך common sense, כמו שאומרים, צריך קצת, צריך שכל ישר קצת, בשביל לא להתבלבל כאן מרוב הפלפולים שיש מסביב לשאלה הזאת, של זה. אני אומר, בשורה התחתונה אני אומר, פוסקים על פי שולחן ערוך, נקודה. פוסקים על פי מרן. הוא אומר, מדליק בחוץ, מדליקים בחוץ. אין שעת הסכנה, מדליקים בחוץ. זהו. זה ההלכה. הלכה לפי שולחן ערוך. לא לפי כל מיני ספרים, לפי שולחן ערוך. ככה אני חושב שצריך לנהוג. תראו, מחר אני ממשיך, נתתי היום הרי מקומות, מחר אני ממשיך בסוגיה של השתמשות בנר חנוכה.